טוב, אז אנחנו חשבתי ללמוד את הזמן קיץ, זה תמיד תקופה כזאת שצריך ללמוד איזה משהו קצת יותר ממוקד, יותר קצר יחסית, זמן חורף, יש לו סדרה של 20-20 וכמה שיעורים, אז פה חשבתי, זו הזדמנות, אני לפחות אף פעם לא לימדתי את זה בצורה מסודרת, קבועה, פסקה פסקה, את כל הארץ ישראל והמלחמה, שזה נראה, ונראה על פניו שזה יכול להתאים לתקופה הזאת שיש בה את שני הדברים האלה, הם גם נכתבו באמת ביחד, כמו מבחינת את ההיסטוריה, נקרא לזה, של הדברים, של הכתיבה של הדברים. הרב קוק כתב את זה כקובץ אחד, ארץ ישראל. זאת אומרת, מה זה קובץ אחד? זה ככה, זה כנראה דברים שנכתבו באיזושהי סמיכות מסוימת על ארץ ישראל והמלחמה. כמו כל הדברים, אחר כך עריכה, הרב צבי יהודה וכולי. אז זהו, פשוט זהו, קפוץ פנימה תוך העניין. זה פסקה א'. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחתי את זריחתה, ומזרחתי את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה הדבר הזה נקרא ככה את הכל, ואחר כך נחזור ונחלק את זה לחלקים. המחשבה הדבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה פרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. טוב, אז החלק הראשון זוכה קודם כל להבין איזשהו מושג מסוים שנקרא, מה ההבדל בין קניין חיצוני, נקרא לזה, לקניין פנימי. הרי הוא שולל במשפט הראשון, הוא אומר ארץ ישראל היא לא קניין חיצוני. יש פה שני מושגים, א', קניין חיצוני, ב', אמצעי למטרה. הוא שולל את זה, אומר ארץ ישראל היא לא קניין חיצוני, היא לא אמצעי למטרה. מה היא כן? היא חטיבה עצמותית. כלומר, ההפוך מקניין חיצוני זה חטיבה עצמותית. ומילא עצמותית, זה אומר שזה גם משהו קניין פנימי, וגם זה לא אמצעי למטרה, אלא זה מטרה בפני עצמה. להבין את המושג הזה של, של קניין חיצוני, אז לצורך העניין, אנחנו רגע פה נלך שנייה למקום אחר. באיגרת פ"ט, לא חשוב עכשיו כל ההקשר, הקשר מעניין, זה איגרת שכולה עוסקת בנושא של היחס של ישראל לגויים, שאנחנו לפעמים התורה כביכול מזלזלת או ממעיטה בכוחם של הגויים, כל מיני דוגמאות שהרב מתייחס אליהם שם, כל פנים, כמו נגיד שאסור להחזיר אבדה לגוי, אז הוא תובע שם מושג שמאוד יכול לעזור לנו להבין פה את העניין, ההבדל בין אחדות הקניין לבין שיתוף הקניין. מה ההבדל? שיתוף הקניין אומר שבעצם אין לאף אדם בעולם באמת קשר פנימי ועמוק לחפץ שהוא משתמש בו, אלא בעצם הכל שייך לכולם, וכל אחד מקבל בעצם רק איזשהו זכות שימוש בדבר שבו הוא משתמש. אני אומר, הדוגמה הכי טובה שאני תמיד נותן לדבר הזה, יצא לי 3 שנים לחיות במושב שיתופי ברמת הגולן, לא בתור חבר מושב, אבל גם בתור תושב, היינו בעניין הזה, היינו כמו חברי המושב, של המושב, אז היה תקופה שלאנשים לא היה מכוניות, וכשהיית רוצה לעשות נסיעה, אז היה מכוניות של המשק, וכשאתה צריך נסיעה, אתה רושם, בעוד שבועיים יש לי נסיעה לתל אביב, אני צריך את האוטו משעה 4 עד 12 בלילה, והסדרן רכב לא שולח לך הודעה, כי אין הודעות, אלא הוא מודיע לך שאתה זכאי לקבל את האוטו, ואתה יכול להשתמש בו. האוטו הזה הוא לא שלך, הוא לא רשום בטאבו על שמך, הוא לא רשום במשרד הרישוי על שמך, ואם אתה עושה איזה הצהרת הון לבנק, אז אתה לא צריך לכתוב כי אין לך באמת הרכב, הוא לא שלך, אתה מקבל זכות שימוש ברכב הזה. כלומר, הקשר שלך לחפץ הזה, לאוטו הזה, הוא לא קשר פנימי, זה לא חלק ממך, זה לא משהו שהוא שלך, אלא זה משהו שהוא שלך באופן חיצוני, משהו שהוא כרגע שלך, אתה משתמש בו, זה לא באמת שלך. זה נקרא שיתוף הקניין, זאת אומרת בעצם הכל שייך לכולם, להשם הארץ ומלוא הקדוש ברוך הוא נתן את כל הממון בעולם לכל העולם, ומה שאנחנו אומרים לספר הזה הוא שלי, הכוונה היא אני כרגע משתמש בו, וזכות השימוש כרגע היא שלי. לעומת זאת, אחדות הקניין, זה אומר שכשאני אומר שהספר הזה הוא שלי, אז הוא לגמרי שלי, זאת אומרת הוא חלק ממני, הוא חלק בלתי נפרד ממני. לצורך העניין, אם יש, לא רק שבהצהרת הון אני מדווח על ספרים, אני לא מדווח, אבל על בית או על, לא יודע, מכונית, אני מדווח שזה שלי, אבל זה יותר עמוק מזה, זה שזה ממש שלי, זה אומר שיש לי קשר פנימי ועמוק לחפץ הזה, ונגיד אחת הדוגמאות הבולטות לדבר הזה, זה שאחדות הקניין, נגיד, היא מסבירה למה אסור לאדם נגיד שאני רוצה עכשיו יוגב לא יודע, בא לי לקרוא לך את החולצה הזאת, אבל אני לא רוצה לפגוע בך מבחינה שלא יהיה לך מה ללבוש בעוד דקה, אז אני קונה את אותה חולצה בדיוק ואני מביא לך ממש עוד לפני שקראתי לך את החולצה, אני שם פה את החולצה החדשה, אז אני קורא לך את החולצה. כלומר, אם חולצה זה זכות, יש לך זכות שימוש בערך של 50 שקל, אז אין שום בעיה, אתה עכשיו קיבלת חולצה חדשה, אולי אפילו שווה יותר מ-50 שקל. ויש לך גם מה ללבוש, הכל, הכל טוב. בכל זאת זה אסור, לפי התורה. למה אסור? כי, מה? איך? כן, בת השחית, אבל זה יותר, הייתי אומר, בן אדם למקום. זאת אומרת, זה לא בן אדם לחברו, זה אסור בן אדם לחברו, אסור לי לפגוע ב... אסור לי לפגוע ב... אסור לי לפגוע לא בחפצים שלו. בממון שלו, כי, אני אומר עכשיו דברים שהם לא שיעור אחד, אלא כמה שיעורים. זאת אומרת, זה שיעור אחד עם הרבה, יש לזה הרבה מאוד סוגיות בשס, שזה מסביר אותם. לא, לא, אני רק, פה זה, רק כדי להבין, הסיבה שזה אסור, זה בגלל שחולצה היא לא רק 50 שקל. וזה לא רק שעכשיו אני לא, לא, אני מחוסה ולא רואים, לא רואים אותי, יש לי עכשיו בגד. אלא זה חלק ממני. כלומר, אחדות הקניין, שם הרב קוק מסביר את זה, אחדות הקניין זה אומר שהממון הזה הוא חלק מההוויה הפנימית שלי. הוא לא משהו חיצוני שאני רק, אני משתמש בו, מחפתי, אני משתמש במשהו אחר. כלומר, כן? לא, זה לא ככה. בלי קשר לשאלה, בוא נגיד, גם באופן מעשי, בדרך כלל בחיים זה ככה, אנחנו יודעים שיש אדם מפתח קשרים עמוקים עם חלק מהחפצים שלו. זאת אומרת, לפעמים חולצה היא בסדר, סתם חולצה, תביא אחרת, אין בעיה. ולפעמים זה באמת כואב כשפוגעים לך, לא משנה במה, בחולצה או בכל... למה? כי זה חלק ממך. אתה אוהב את זה, אתה קשור, לא משנה. זה חלק ממך. אבל בכל מקרה זה אסור, אסור לפגוע לאדם, כי יש לו, זאת אומרת, ראיתי פעם, לפני המון המון שנים, פתאום נתקלתי באיזה חוברת כזאת דקה, ממש של כמה עמודים, נקראת משפט ועדות, וקניתי אותה באיזה גרוש וחצי, ו... מה שהיה אז לירה, לא יודע מה זה היה, לפני באמת עשרות שנים. ואז פתחתי את החוברת הזאת, אני רואה שהרב קוק כתב, מישהו כתב ספר שנקרא ההיסטוריה המשפטית של ארץ ישראל. הרב קוק כתב לו דברי הקדמה לספר שלו, עמוד אחד. בסוף העמוד הזה, אז הרב קוק אומר ככה, ומה רוממה התשובה שכתב רב נחשון גאון, בתשובתו על הקשר הנצחי שלנו לארץ ישראל, ונתפס בתשובות המערה מרוטנברג, באומרו כי לעולם לא יוכל שום כיבוש להפקיע מישראל את קניין ארץ ישראל. גם אם נניח שכיבוש נחשב לקניין המפקיע אצל כל העמים, כי רק ארץ אשר יש בידי הבעלים למסור אותה לידי אחרים ברצונם, אם הם מסכימים לזה, יכול כיבוש להפקיע. אבל ארץ ישראל וכישורה עם עם ישראל ישנו כוח עליון, כוח אלוקי, אשר לא ניתן להפקעה גם ברצונם של הבעלים. כי דבר השם והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. כלומר, אומר הרב קוק, איך אני יודע שגם אם כובשים מאיתנו את ארץ ישראל, אנחנו יודעים שכיבוש הוא נקרא קניין. זאת אומרת, בעולם, כיבוש יש לו בחינה של, אמנם הוא היה בכוח, אבל... הכוח הזה יצר מציאות שעכשיו, עכשיו כדי לקבל את השטח הזה חזרה, אתה, זה לא רואות, אז לא תקבל אותו ככה. זהו, מי שכבש קנה. אבל אומר הרב קוק, בארץ ישראל, גם אם הגויים יכבישו מאיתנו את הארץ, הם לא יכולים. הם לא יכולים לכבוש מאיתנו את הארץ. למה? כי הוא אומר, איזה ארץ אפשר לכבוש אותה אחד מהשני? ארץ, שאני אומר בהגדרה שאני אומר עכשיו, שהקניין שלך אליה הוא קניין חיצוני. זאת אומרת, עכשיו, אתה, האומה הזאת עכשיו גרה במקום הזה, תיאורטית, לו יצויר שמחר האנגלים רוצים לעשות החלפה עם הצרפתים על הארץ שלהם. לא יודע, הם שעמם להם כבר, יותר מדי זמן הם שם באנגליה, הם רוצים עכשיו להחליף. משהו קצת תיאורטי, אבל כן. מה הבעיה? יש בעיה? לא. הם יכולים. בסדר, זה אתם השתמשתם עד עכשיו פה, אנחנו השתמשנו עד עכשיו פה. בואו נעשה החלפה, יותר יהיה מעניין לכם, יהיה מעניין לנו. בארצות שזה הקשר בין העם לבין המקום שהוא יושב, אז אם כבשו, אז באמת הכיבוש תפס. כי מראש הקניין הוא לא קניין מהותי, הוא לא קניין פנימי, ולכן, נגיד לדוגמה בעניין הזה גם כיבוש. הוא אומר בארץ ישראל, זה בכלל לא שייך. למה? כי הקדוש ברוך הוא, כמו שנראה במשפט הבא, אומר, הקדוש ברוך הוא התביע את הקשר, קשר אלוקי בין העם לבין הארץ, וזה בכלל לא התחיל מאיתנו, זה לא בהחלטה שלנו, זה לא משהו שאנחנו נחליט מחר, שאנחנו מבטרים עליו, אנחנו יכולים לבטר עליו, כי זה בדיוק ההבדל בין קניין פנימי לקניין חיצוני. קניין חיצוני זה משהו שאתה משתמש בו, אתה יכול מחר להשתמש במשהו אחר. קניין פנימי זה משהו שהוא חלק ממך, וזהו, הוא חלק ממך יותר מאשר החולצה של יוגב, שהוא כן יכול מחר להחליט שהוא נותן אותה לחבר במתנה, והוא נותן. אבל בארץ ישראל זה ודאי הרבה יותר פנימי מכל מה שניסינו קודם להסביר על אחדות הקניין, שכמה שזה יהיה אחדות, בסוף אני יכול לקחת את הרכב שלי ולתת אותו למתנה למישהו אחר, וזה בסדר, מותר לי. אבל בארץ ישראל זה כל כך פנימי, שזה פשוט לא יכול, אין מצב לנתק את שני הדברים האלה, ולכן מבחינה חיובית תקרא לזה, זה קניין פנימי. תכף נראה, בחצי השני, נראה את היותר מדויק מה הכוונה אמצעי למטרה. כרגע, אמצעי למטרה, הכוונה היא כמו שהסברנו. זאת אומרת, זה לא רק, טוב, יש לנו אנשים, האנשים האלה צריכים מקום לשבת, אז הם יושבים פה. ואז, מחר הם יושבים במקום אחר. כלומר, הם צריכים מקום לשבת. זה לא משנה אם המקום הזה הוא פה או שהוא שם, אם זה אדמה בדיוק הזאת או הזאת. זה נקרא אמצעי למטרה. אומר הרב קוק, לא, זה לא קיין חיצוני, זה לא אמצעי, אלא מה זה? זה ערך עצמי שעומד בפני עצמו, קשר עמוק, קשר של חיים, כן, היה פה מושג, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. מילה אחת על המושג הזה של קשר חיים, קשר חיים, זאת אומרת, אולי ניתן דוגמה, מתוך הדוגמה זה יסביר לנו את זה הכי טוב, כולנו יודעים, 2000 שנה הארץ הזאת הייתה שוממה, ואף אחד, כל מי שניסה ליישב אותה לא הצליח, כשעם ישראל חזר, היא פתאום נותנת את פירותיה בעין יפה. זאת אומרת, יש פה משהו פנימי כזה, משהו חי, בין העם הזה לבין הארץ, מה שאין כן בשום מקום אחר. לא הגיוני בעליל, מה זה משנה? כאילו, כל אדם שיבוא לאיזה קרקע ויעשה בה ישתול ויזרע ויעשה את מה שצריך, הארץ ייתן לו פירות. מה אכפת לו עם מי ש... שתל שם, זה מאכפת לו מה הדת שלו ומה מי הוא, העיקר שהוא יהיה חקלאי טוב, שיעשה את העבודה כמו שצריך וזה יגדל. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. יכול להיות פה חקלאים הכי טובים בעולם, ניסו לזה, זה לא יודע, עם ישראל חזר, אולי גם חקלאים לא תמיד הכי טובים בעולם, זה כן עבד. למה? כי זה משהו פנימי, זה משהו חי, זה משהו עצמי, שהארץ מרגישה שחזרו אליה הבעלים האמיתיים שלה, שהם באמת... זה, והיא לא נותנת את הפירות שלה לעם אחר, כמו שאישה שבעלה, כמו שהיה פעם בצבא הרוסי, בעלה יכול ללכת ל-25 שנה בצבא, והיא לא נותנת את הפירות שלה למישהו אחר. היא שומרת נאמנות, כי זה בעלה. בארץ ישראל זה יותר, כי איש ואישה עוד יכולים להתגרש. הם יכולים לנתק את הקשר הזה, אם הם מחליטים. ואנחנו לא, זה לא נישואים קתולים, כן? בארץ ישראל, גם אם נחליט, גם אם נרצה מאוד, גם אם... לא יכולים, זהו, זה פשוט זכן. לכן, מתוך כך, בשורה הרביעית, אומר הרב קוק, אי אפשר לעמוד על התוכן של קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית. מה כן? ברוח השם אשר על האומה בכללה. כלומר, השכלה רציונלית זה אומר משהו שהוא מובן בצורה הגיונית על פי השכל הישר, הגיוני והטבעי שעומד בעולם. אולי פה זה המקום אולי להביא את הפסקה הידועה של הרב קוק. הוא מסביר פסוק בתהילים, בכמה, פסוק של 6 מילים, מסביר אותו בכמה שורות, בצורה מדהימה, ממש בדיוק של כל מילה בפסוק. הפסוק אומר, למור, לך אתן את ארץ כנען, חבן נחלתכם, בהיותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. כלומר, התיאור של נתינת ארץ ישראל לעם ישראל בתחילתה, הייתה שהיינו בהיותכם מתי מספר, כמעט זה אומר, עוד בקושי באתם לגור פה, וגם כשבאתם לגור פה הייתם גרים בה. אז על זה הרב קוק אומר, בעולת ראייה, בעמוש ר' ג', קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה, אינו דומה לקשר טבעי שכל עם ולשון מתקשר על ידו אל ארצו, שזה בדיוק העניין של הבנה רציונלית. כלומר, איך בדרך כלל מתהווה קשר בין אומה לבין המקום שלה? אז הרב קוק אומר, קשר טבעי מתפתח א', במשך זמן רב, על ידי המון מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לגור באיזה ארץ בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה חיבה היסטורית לפעם בלבב הדורות הבאים, וקשר רוחני מתהווה בין העם לארץ. מה שאין כן הקשר האלוהי ממקור הקודש, שהתחיל החותם הקדוש הזה להיות מבליט ביותכם מתי מספר, כלומר מעט אנשים, ובזמן קצר ותחוף, יחד עם אופיעם בארץ, כמעט, כלומר מיד שהגעתם, ועוד קודם לכניסתם, וביותם יושבים בתוכה לא ישיבת קבע כי הם גרים. ששום דבר שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלוהית. זאת אומרת, אברהם אבינו, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שאברהם אבינו הגיע לארץ, ומיד הבטיחו לו את ארץ ישראל. הוא אומר, אולי אפילו עוד לפני שהוא הגיע, כי ברית בין הבתרים, כידוע לכם, אברהם אבינו הגיע לארץ בגיל 75. וברית בין הבתרים, תסתכלו בכל הספרים, ספרי הדורות וכולי, הייתה בגיל 70. כך כתוב בכל... אז איך זה יכול להיות? מפרשים אומרים שהוא היה בארץ לאיזה ביקור קצר, וכבר אז הבטיחו לו את הארץ, והוא הגיע חזרה לחרן, ורק אז כשבר הוא אמר לו, לך לך מארצך, ואז מתחילה פרשת לך לך. אבל עכשיו תשימו לב מה קורה. אומר הרב קוק, בדרך כלל, תסתכל בעולם, אז איך מתהווה קשר בין האמריקאים לבין אמריקה? על ידי, אחרי כמה מאות שנים, שאנשים גרים במקום, מתחיל להיות להם איזו היסטוריה משותפת, מלחמות משותפות, תרבות משותפת. לאט לאט הם נהיים פטריוטים, הם נהיים מחוברים, כי זהו, ההוא שנולד היום, הוא כבר שומע את הסיפורים מהסבא ומהסבא רבא, מה היה בהתחלה, אתה יודע, היינו חלוצים. אז איך נהיה הקשר? קשר נהיה אחרי שיש הרבה אנשים, ושהם הרבה זמן עוברים תהליכים ביחד, תרבותיים וכולי, והם מתחילים לשבת במקום הזה ישיבה קבועה, ואז מתהווה קשר. שהוא אומר, כל הדברים האלה לא היו בקשר שבין עם ישראל לבין ארץ ישראל, כל הדברים האלה לא היו. אברהם אבינו היה אחד, אחד היה אברהם, חזקאל אומר, נביא חזקאל אומר, אחד היה אברהם, היה אחד, הוא הגיע לארץ, הוא קושי היה פה, כבר הבטיחו לו את כל, זה שבר הוא אומר, לך אתן, עוד לא גאו, עוד לא התחיל. וגם כשהוא פה, אז איך הוא אומר לאנשי חברון? אומר להם, גר ותושב, אנוכי אמרך, אני גר. למה? כי מי בעלים בארץ? הכנעני. אז ארץ כנען, כלומר, מבחינת השם של הארץ, באום, זה נקרא ארץ כנען. מי ששולט בארץ זה הכנעני. כנעני אז בארץ. והם מבינו כזה, מין אורח כזה, מין... והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה שלך, זה סגור. אז מה זה אומר? אז אומר הרב קוק, אתה רק יכול להסביר את זה באופן אחד, והוא שארץ ישראל היא לא כמו המקומות האחרים, שהם, אתה יכול להסביר אותם בצורה רציונלית, בצורה הגיונית, איך, פה זה כל מה שקשור להיגיון לא קיים פה. הכל הפוך. אז מה זה אומר? זה אומר שההבנה היחידה לארץ ישראל, אפרופו אגב גם לתקופתנו, כי לפעמים יש כאלה שמתעקשים, להסביר את הקשר לארץ משיקולים ביטחוניים, משיקולים, תשמע, אין לנו ארץ אחרת. כל כך לא אוהב את הביטוי הזה. אני שומע את זה, אני מקבל ככה איזה מין כזה, כמו איזה דקירה כזאת בלב, כזה ש... בעיקר כשאומר את זה מישהו, תגיד, אומר את זה, 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 זה ליקודניק, זה בסדר, ליקודניק הוא בסדר, אבל הכוונה היא סתם, אומר את זה, זה אדם שהוא, אין לו תורה, אין לו זה, אבל הוא באמת כזה, יותר לאומי כזה, בטבעיות שלו, כזה, אין לנו ארץ אחרת. וזה. רק בגלל זה אנחנו במקרה הגענו לפה ולא לאוגנדה. כאילו, צריך איזה מקום, אז המקום הוא פה. או כל מיני... צריך להבין, אין מנוס, כאילו, אתה חייב... ובסוף כשאתה מדבר בשפה הזאת, בסוף זה לפעמים מדבר יותר לאנשים מאשר הדברים האחרים. כי אם אתה מצליח... להסביר את זה לעצמך, ואז עם אלה גם למישהו אחר בצורה אמיתית, אבל בסוף עומדים מול זה ואומרים, וואלה, תשמע, באמת יש פה משהו לא הגיוני. אין דומה כזאת שחזרה למקום שלה אחרי 2,000 שנה. ואין דומה כזאת, אף אחד לא, כולם מסכימים לתנך, נכון? עכשיו היה חידון התנך, אתה רואה כל אחד בא, עולה, מדבר, בן גוריון, התנ"ך, ביבי, שר חינוך, זה ערש ילדותנו, ערש מולדתנו, ערש תרבותנו, ערש... אבל אוקיי, אז בוא נלך לתנ"ך, בוא נראה איפה ארץ ישראל, איך ארץ ישראל הופיעה בתנ"ך, תסתכל, תקרא פרשת לך לך, ותראה איך זה התחיל. זאת אומרת, זה לא התחיל בצורה טבעית, ואחרי מאות שנים פתאום נהיה פה זה. זה, יהושע בן נון נכנס לארץ, אז זה היה, זה הוציא את זה מהכוח אל הפועל, נכנסנו פיזית, באמת נכנסנו פיזית לארץ, וכבשנו אותה והתיישבנו בה. אבל הקשר שלנו אליה כבר מתחיל הרבה קודם. אז אני חושב, זה הכוונה שלו פה, שהוא אומר, אל תנסה לחפש, הוא אומר, מתוך כך, כלומר, מתוך מה שאמרתי לך קודם, שהקשר הוא קשר אלוקי, הוא קשר עצמי, הוא קשר פנימי, הוא לא קשר חיצוני רגיל, כמו שיש לכל אומה עם המקום שלה, מתוך זה תבין, שאתה לא יכול להסביר את זה גם בשום דבר רציונלי וזה, אלא רק בהבנה הכי פנימית, אלוקית, עמוקה מאוד, רוחנית מאוד. לא נדבר פה עכשיו על דברים שיש בקבלה ובפנימיות התורה, על ערך המקום הזה ועל העומק של הקשר הזה בין... זה כבר, בסדר, זה הקומות הבאות של מה שהוא רומז לזה פה. אי אפשר בהשכלה רציונלית, כי אם בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה, אולי רומז גם בקבלה, למושג הזה של קו שמגיע מהאינסוף לתוך החלל, בצבעים טבעיים, בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחתי את זריחתה העליונה, על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה להבין, להרגיש, להיות מחובר לנושא של ארץ ישראל, אתה חייב להתחבר לפנימיות של התורה, לפנימיות של להתחבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה הפנימיות של העולם. אתה צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה עמוקה, ממילא להתחבר לתורה בצורה עמוקה, להתחבר לעצמך בצורה עמוקה, ואם תהיה כזה אדם פנימי ועמוק, אז אתה תרגיש, אתה תבין גם, תלמד, תבין, וגם תרגיש את החיבה העמוקה לארץ ישראל. כלומר, אתה תוכל להבין את האנשים ש... לא יודע, שמאוד מאוד מחבבים את הארץ, ושמסרים את עצמם עליה, ושלא בקלות יוצאים מארץ ישראל לחול, מרגישים קושי לצאת. אתה תרגיש את ה... אתה תשמח את השמחה הגדולה בכל חלק של ארץ ישראל, שמתווסף לארץ ישראל, ומתיישב ביהודים בארץ ישראל. אתה תרגיש ממש את את התחושה הזאת של אהבה למקום, של אתה תלך לטייל הרבה. אתה תרצה לראות את הדברים בעיניים, להרגיש אותם ולהתחבר אליהם, ככל שזה יבוא יותר מהפנימיות, ככה זה גם יהיה באמת עומק חיבתה. אתה תרגיש את עומק החיבה. חלק האחרון של הפסקה הוא מאוד מעניין. למה? כי בלי להגיד פה במפורש, הוא יוצא פה נגד מישהו אחר שהיה בדור שלו וכתב דברים הפוכים בדיוק ממה שהוא כותב פה. בוא נקרא את מה שהוא כותב. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה. אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והמצוות, אין לה פרי הראוי לקיום. למה הוא מתכוון? למי הוא מתכוון? אז ידוע פה במסורת בעל פה, וזה ממש נראה באמת מאוד נכון, שהוא מתכוון נגד הרב שמשון רפאל הירש, שכידוע היה אחד מהרבנים הגדולים של יהדות גרמניה, ושפעל הרבה מאוד דברים טובים לטובת חיזוק היהדות במקום שהוא מקום שהוא לא זה. ויש לו ספר כזה שנקרא איגרות צפון, זה איגרות מכתבים שהוא שלח לאנשים, ובאיגרת את זין שואל אותו פה מישהו לגבי האם צריך להשיג ליהודים שוויון זכויות איפה שהם גרים, במקומות שהם גרים, או שעדיף שלא ירצו להיות שווי זכויות, כי הם לא מתכוונים לגור פה עכשיו, כשאתה רוצה זכויות סבות, מה זה אומר? זה קצת אומר שאתה מתערב במקום, כאילו כאחד מהאנשים במקום. ואז הוא אומר ככה. כן, אם אתה חושש, הוא כותב לאותו אחד ששואל אותו בנימין, אם אתה חושב שהשוויון זכויות יגרום התקרבות גדולה ויתשטש את סגולת הייחוד של ישראל, אני מעריך את חששותיך, ואני מודיע לך לפי השקפתי, שלפי רוח היהדות, מי שיצא עם ישראל לנדודה וארוכים, נתבשרה לו חובתו בפי ירמיהו הנביא. מה אמר ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא אומר ככה, בנו בתים ושבו, ונטעו גנות ויחלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ובנותיכם תנו לאנשים, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. ככה כתוב ירמיהו. אז מה הוא מבין מזה? אותה דחיקת הרגליים בדרך החיים אינם תנאי מהותי של הגלות, אלא חובה עד כמה שאפשר להתאזרח במדינה שקיבלה אותנו לגור בה. לדרוש לשום ענייננו אנו שלא במופרד מטובתה של המדינה. כלומר, להיות חלק מהמקום. עכשיו הוא אומר, וזה לא מזיק לרוח היהדות, שכן, עכשיו שימו לב למשפט הבא, זה כנגד זה כנראה הרב קוק יוצא, שכן, אותם חיי המדינה העצמאים של ישראל ימי קדם, לא היו עצם ותכלית לעממות ישראל, אלא שימשו אמצעי לבצע בו את יהודו הרוחני. שומעים? עוד פעם. מעולם, חיי המדינה העצמאים של ישראל בימי קדם, זאת אומרת בארץ ישראל, לא היו עצם ותכלית, בדיוק, לא היו עצמיים, אלא שימשו אמצעי לבצע את היהוד הרוחני. מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לייחודו של עם ישראל. כלומר, הקרקע, לפי רשר הירש, מה היא? היא פשוט אמצעי למקום שבו כל העם יהיה ביחד. אז ברור שזה היה פעם וזה גם יהיה בעתיד בארץ ישראל. אבל, תשימו לב, הוא אומר, המשימה המשותפת של התורה היא שהטילה את הקשר הזה. ומשום כך נשארה עדיין האחדות בתומה, גם ביותו, רחוק מארצו. כלומר, מה מחבר את עם ישראל? התורה. כלומר, התורה היא הולכת איתנו לכל מקום, והיא הופכת אותנו לזה. הארץ? הארץ היא, התפקיד שלה זה שכולנו נהיה ביחד על אותה פיסת קרקע. אם זה מסתדר שזה בארץ ישראל, בסדר, מה טוב. אבל אם זה לא מסתדר שזה בארץ ישראל, אז את התורה הזאת אפשר גם לקיים בחול. ויותר מזה, כרגע המצב הוא שבחול כביכול אולי אתה יכול לקיים את המצוות יותר טוב מאשר בארץ ישראל. כי מה יקרה עכשיו אם יעלו לארץ ישראל בתקופה ההיא שמדובר עליה פה? בעליות, זה מקביל בערך לעליות הראשונות לארץ. זה יהיה קשה מאוד, יהיה פה קשה מאוד לחיות פה. לא באמת, שם יש תנאים דומים. אז אם שם יש תנאים טובים, אתה יכול להיות שם בגרמניה, כן? לא מדבר על מה שקרה אחרי זה, אבל תעזבו. אתה היום בארצות הברית, בסדר? הכל טוב. אתה יכול לקבל שם שטחים, שכונות שלמות, יהודיות, הכל טהור, הכל כשר, מקווה, ישיבות, הכל טוב. יכול לקיים ללמוד תורה, לקיים מצוות, תורה מלאה. אז הוא אומר, כל עוד זה ככה, וכרגע אפשר לקיים את זה פה יותר טוב מאשר שם, אז זה בסדר גמור. הוא אומר, בעתיד לבוא, ברגע שאפשר יהיה, והכל יהיה זה, אז נחזור לארץ ישראל, וזה יקרה. אותה אחדות תהיה בארץ ישראל. ואז הוא כמובן יסכים לזה, שבארץ ישראל זה יותר טוב, יש עוד כמה מצוות נוספות שאפשר לקיים, ועכשיו אפשר לקיים אותם. אבל אי אפשר לקיים אותם עכשיו. עכשיו אין מה לעשות, אין עכשיו מלכות, אין עכשיו בית מקדש. ממילא אין בית מקדש עכשיו, זה לא? אז חכה שיהיה, כשיהיה, אז בסדר, זה מצוין, לא נגד זה. אבל אם אי אפשר, זאת אומרת, הכל מתחיל מזה שארץ ישראל היא אמצעי למטרה של התאגדות האומה. הרב קוק רואה את זה, והוא נראה לי די מתפחלץ, את האמת. כלומר, הוא עדין פה, כן? הוא עדין. הוא לא, כן, הוא לא כותב את ה... לא כותב את השם המפורש, נגד מי הוא כותב את זה וזה, אבל הרבה פעמים זה ככה. הוא יוצא כנגד איזו תפיסה, לא משנה כרגע מי בדיוק אמר אותה. לפעמים הוא גם כותב דברים כנגד מישהו שאמר, אבל לפעמים זה לא כך משנה מי אמר, הוא יוצא כנגד התפיסה, זה מה שאתה רואה את זה. המחשבה דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, זאת אומרת, שכל ארץ ישראל זה אמצעי למטרה של אחדות האומה, אפילו כשזה בא כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, אתה רוצה לחזק את היהודים בגולה, זה מה שעושה ראשי הריש. הוא אומר ליהודים, עכשיו אתם פה, אז תהיו פה, תהיו פה לגמרי, זה יחזק אתכם, פה תוכלו, פה תוכלו לקיים מצוות, ללמוד תורה, אז תהיו פה. אומר, אין לה את הפרי הראוי לקיום. למה? כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. כשאתה אומר ככה, אתה פוגע בערך הזה של ארץ ישראל, ואז הוא מסכם ואומר, האימוץ האמיתי, כלומר, מה ייתן ליהדות בגולה כוח? אז לפי הרש"ר הירש, מה ייתן ליהדות בגולה כוח? דווקא זה שאנחנו נגיד להם, תקשיבו, עכשיו ארץ ישראל זה לא... אל תהיו לחוצים על זה עכשיו. זה תהיו רגועים. אתם לא צריכים להגיע לשם עכשיו, תהיו פה. לבנו בתים, תיתו גנות, תתקבלו זכויות מהגויים, כמובן תמשיכו לשמור תורה והכל, לא מוותר על קלה כבחמורה, הוא לא חלילה, היה לגמרי אורתודוקסי מה שנקרא, הוא לא איזה חס וחלילה רפורמי או משהו כזה, אבל הוא אומר, בוא נראה מה יעשה הכי טוב לקיום מצוות ולימוד תורה. כרגע זה פה, אז תהיו, תחשבו על ארץ ישראל עכשיו. הוא אומר, ברגע שאתה אומר ככה, אתה מחליש את היהודים, אתה לא מחזק אותם, כי כשאתה לא אומר את הערך הגדול והעליון של ארץ ישראל, את ערך איתן הקודש של ארץ ישראל, אתה פוגע ביהדות בגולה, וזה מה שאומר במשפט האחרון, האימוץ האמיתי של היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל, יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. זאת אומרת, הוא אומר במילים אחרות, הפוך בדיוק. ככל שהיהודים יותר יהיו שואפים לארץ, מקווים לארץ, חולמים על הארץ, זה ייתן להם יותר כוח במציאות שהם כרגע, אוקיי, חייבים להיות בגלות, נגיד שאי אפשר לעלות. קודם כל הרב קוק כמובן אומר, אם אתה יכול לעלות, תעלה. ואתה חייב לעלות. כי יש מצווה לגור בארץ ישראל, גם כשהשלטון פה הוא לא זה, וגם כשהתנאים פה פחות טובים, וגם כשהרוב פה נוכרים, וגם והרוב חילונים. זה בכלל לא משנה. אבל נגיד שאתה לא יכול, אובייקטיבית, באמת אתה לא יכול. אתה לא יכול, לא משנה. כל הזמן תחלום מתי אני כן יוכל. מתי אני... מה זה המקום הזה? מה זה העוצמה של המקום הזה? כשהוא מסיים, הוא אומר, ציפיית ישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. זאת אומרת, כשאתה נמצא בארץ ישראל, אתה כבר בגאולה. כן, אתה כבר, בסדר, הגאולה היא תהליך, אבל עצם המציאות שלך, שאתה חי בארץ ישראל, לא מדבר על זה שאתה חי בארץ ישראל כבר בתור אומה, שיש לה עצמאות וכו', כן, אפרופו, ממש יצאנו, אז זה ודאי שכבר אתה נמצא כמה שנקרא, בתוך תהליך הגאולה. אבל גם אם לא, אומר אף כך, גם אם לא, עצם העובדה, כשאתה חי בארץ ישראל, אז אתה כבר אתה כבר בתוך המציאות התכליתית, זהו, אתה נמצא בתוך הקשר הפנימי הזה, אתה לא חולם עליו, אתה חולם על בית מקדש, אתה חולם שזה ייצא מהכוח אל הפועל בצורה, כשאתה חי בגלות, מה יחזיק אותך? ציפיית הישועה. אנחנו יודעים שאדם צריך תמיד לצפות לישועה, אומרים כל יום בתפילה, ישועתך קיווינו כל היום, מה זה נקרא לצפות לישועה? מה זה השלב א' של הציפייה לישועה? זה לצפות ארץ ישראל. אתה מצפה לארץ ישראל, אתה ממילא כבר מצפה למקדש ולמלכות ולסנהדרין, כי כל הדברים האלה הם בארץ ישראל, אז ברור שכשאתה מצפה לארץ ישראל, אתה מצפה לכל המרחב השלם של החיים הרוחניים והמעשים של עם ישראל בארץ ישראל. אז ממש כאילו, באמת ב-180 מעלות הפוך, זה כנראה מלווה את הרב קוק פה לאורך כל הפסקה, מההתחלה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, זה לא קניין חיצוני, זה לא אמצעי למטרה, זה לא בשביל, זה וכרגע, אז במילא אם זה אמצעי נעשה את זה במקום אחר. בדיוק הפוך, זה קשר אלוקי, עמוק מאוד, עצמי מאוד, חי מאוד, שגם אם אין אפשרות לבטא אותו בפועל, מה שייתן כוח, מה שייתן חיים, מה שייתן הרבה מאוד עוצמה ליהדות בגולה, זה דווקא התקווה הזאת כל הזמן, והמחשבה על, ולא כמו שאמר הרש"ר הירש, תעזבו את זה עכשיו, עכשיו אתם פה, כאילו תשכחו את זה, תהיו פה ותתמקדו פה ותשמחו בחיים שלכם פה. אז זה כמובן באמת הבדל עצום, עצום מאוד מאוד גדול בתפיסה. בסדר, הרש"ר הירש יש לו זכויות, הוא באמת מבחינה רוחנית, מבחינת נטו של חיזוק היהדות בתורה ובזה, הוא באמת עשה עבודה מאוד יפה, היה לו תפקיד מאוד משמעותי, והוא אישיות מאוד גדולה, שבאמת זה, אבל סיפור הזה של ארץ ישראל, הוא לחלוטין ממש בתפיסה אחרת לגמרי. אולי זה גם קשור, נראה לי, אני יודעתי, זה קשור גם לנושא של קשר לפנימיות התורה בכלל. בדרך כלל חכמי גרמניה, מה שנקרא יקים, יש להם משהו מאוד רציונלי כזה, מאוד מאוד מטפחים את השכל, את המחשבה הצרופה, השכלית, המוגדרת, הריאלית, המוכחת, הזה, ופחות, ברובם הגדול, פחות נמשכו לרוחניות של התורה, לפנימיות של התורה, לכל החלקים הנסתרים וממילא החסידיים והקבליים וכל מה שקשור לעניין הזה. אז מאוד יכול להיות שזה, אני לא בטוח בזה, אבל אני כמעט בטוח בזה, שזה מאוד משפיע גם פה על הדברים, כי בסוף הרב קוק אומר, כדי באמת להבין את ארץ ישראל, עד הסוף אתה חייב פה את הפנימיות. וממילא, מי שיותר מסתכל בצורה חיצונית, אז באמת אומר, טוב, אפשר פה ואפשר פה, וכרגע זה לא נורא, הוא לא מרגיש את החיסרון, הוא לא חווה את החיסרון בדבר הזה. טוב, אבל זה ככה... כן. בסדר? בעזרת השם. ברוכים תהיו.